שלום לכולם, אנחנו מתחילים תוכן. יותם, קוצו של יוד, אתה יודע? קוצו של יוד, נכון? מה ההבדל בין פארים ופאריס גורנישט, נכון? זה טיפת דיו, נכון? אז מה, אז בואו נעשה ביחד, לחדש, כן? איזה סוגיה, סליחה, אין סוגיות, נכון? או, שלום אלרואי, תעניינו בשלומך. איזה סוגיה מדהימה, תלמוד הבבלי נתן לנו לתוכן, שתי שורות, נכון? האי קפי דמשק את ה... זה כבר מחתך, נכון? אבל מה זה הפך להיות? שאתה יכול להיות חייב שתיים על פעולה אחת, נכון? כלומר, אז בוא נראה, בסדר? אולי נתחיל קודם כל בתוכן בשדה. כמו שעשינו בבורר, זה מאוד יעזור. מה קורה בתוכן שהוא בתוך סדרת סידור הדפת? תנסו לעזור לי, בוא נאפיין ביחד, מה קורה אז? אני לוקח גרגירים, ומה אני עושה להם? בריחיים, אז מה קורה להם?
קמח.
שמעתם את המילה? הוא החליף זהות. בעצם, זה לא שהוא גרגיר שחתוך להרבה חתיכות. מה קורה לו? הופך למשהו אחר. הוא מאבד את הזהות הקודמת שלו, והוא הופך למשהו אחר. האם יש עוד תכונה בשדה, כאילו בתחינה, בתוך המסגרת של הסידור הדפת בשרשרת, שהיא מאפיינת שנשים לב אליה? זה נעשה באמצעות כלי, אוקיי. אבל לא דבר, באמצעות הקמח, עכשיו מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
להכין לחם.
לתשלב הבא, אני יכול ללוש ולהכין בצק, נכון? כמו בלי הפעולה הזאת. זה חשוב מאוד, כאילו, אני מקווה שכבר שמתם לב בכל המלאכות שאנחנו עוסקים. זה קודם כל להתחיל מהפעולה היסודית, כפי שהיא, אבל בתוך הקונטקסט, מאז מהמר אנחנו מבינים את החשיבות של זה, כן? בוא נמקם אותו, בסדר? אז הוא גם... זה ריסוק מוחלט שמחליף זהות, קיבל שם חדש. במובן הזה זה בעצם הפוך במידה מסוימת מאיזה מלאכה. ולמדנו אותנו. טוב, זה היה סוף השיעור הקודם, אבל הוא שמח של בורר, זוכרים אותו? צריך להיות תערובת, שמה אני עושה לה? אני מפריד אותה חזרה לגורמים הראשונים, כן? כאילו אני כמעט אגיד בורר זה להיות בריסקר אנליטי. נכון? בריסק אוהבים אנליזה? חבל על הזמן, זה כחודו של, של טער, כן? והסיפור פה זה, זה הפוך, זה לייצר תערובת שהיא בעצם מתפקדת כמשהו חדש שביטל את הזהות הקודמת. אבל התכונה השנייה מאוד חשובה, שהוא לוקח אותך על האפשרות לעשות את השלב הבא. בסדר? כאילו כל העולם דרך אגב של לחם הוא הכל בנוי על התבונה האנושית שבעצם יודעת לפרק. זה הכל בנוי על זה. גם תהליך ההחמצה אחר כך, כשאתה מכין בצק, מה בעצם אתה עושה כשאתה מחמיץ משהו? זה פירוק, נכון? הרי מה קורה שם? המים מחמיצים, פעולת ההחמצה היא פעולה של פירוק כימי, יש שם שחרור של אנזים, שהוא מציס, וכל הכל בונה על כימיה, בסדר? על הכל את הפירוק. אוקיי, אז זה תוכן. עכשיו, מה בעצם השאלה שאנחנו עוברים? לתולדות, נכון? ופה הגמרא לא מגדירה בכלל מה את יסוד המלאכה וכולי, אבל מה כן היא דואגת להגיד לי? שזה יכול להיות במטבח, כן? בוא נראה. היי אומר אף פאפה, היי מן לפריס או פארים, זה מיד נראה. סילקה חייב משום תוכן, ורב מנשי, או אם הסתכלתי היום בכתבי היד, יש שגורסים פה גבשי, ואז מוחקים את הרבשי בהמשך, או זה רב מנשי, לא יודע, אבל הוא מדבר, עשה לי צילטי, שזה כנראה איפה זה קורה. סלי צילתי, איפה קורה? לא באוכל, אלא... אלה ביצים, אלה ביצים. קודם כל בואו נתחיל בסילקה, מה זה סלק? מישהו הצליח להעלות על זה? מה זה? סלק. הסלק האדום הזה של האוכל שמגישים בשבת בסעודה?
יצא לי פעם לעשות ביס בסלק חי מהאדמה, אתה לא מצליח לאכול אותו.
כן, השאלה היא אבל, וזה... צריך תמיד לשאול, האם כשהם אומרים סלק, הם מתכוונים למה שאנחנו קוראים סלק, נכון? אז האור זרוע כבר עלה על זה, והוא מאיר, שכשבלשון חכמים אומרים סלק, לא מתכוונים לסלק האדום שלנו, אלא מתכוונים לטרדים. אני העליתי קובץ בקלאסרום, אתם יכולים לראות, זאת ככה מהחברים שרכשתי כתבתי דוקטורט שלי, זה היה על ברכות, פרק שישי על אוכל, אז יש דוקטור למחקר, יש דוקטוריות למחקר האוכל בעת העתיקה, שתדעו. אז אחת מהם קוראים לה טובה דיקשטיין, היא עובדת בנאות קדומים, אם מישהו פעם ירצה לעשות סדנת בישול של מתכונים וכלי בישול של ימי המשנה. עשיתי את זה פעם, זה חמוד נורא. אז יש לה דוקטורט שנקרא על שולחן האוכל הארץ ישראלי. המידע מסתמך על ספרים אחרים פשוט, בסדר, זה לא, זה, אין שם חידושים שלה. אבל כאילו מה שבעצם עולה זה שאומרים סלק פה, לא מתכוונים לסלק האדום. מתכוונים לעלי סלק. זה מה שמתכוונים. מכירים את העלי סלק?
רגע, דעלים של אותו סלק שאנחנו אוכלים?
לא, 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 לא. זה משהו אחר לגמרי. מי שיעקב אחרי האבולוציה של הכישורים שאני מוסיף לקלאסרום, אז יכול לראות שהוספתי היום לאנציקלופדיה בריטניקה. כן, אתם יכולים פשוט להסתכל אחר כך לבד, כן? הוספתי שם ערך לערך של בריטניקה של עלי סלק. טוב, אז בואו, הם רוצים שאני אתן, נקרא charred plant, זה משהו אחר לגמרי, בסדר? מה עוד אפשר לראות שם על עלי סלק? כעת הם מוזמנים לראות, the young leaves, אנגלית זה בסדר? קצת. The young leaves can be eaten raw in salad, כלומר כשהוא בתחילת גידולו, כן? כשהוא צעיר, אז הוא לא, אז הוא מתוק. While larger leaves and stalks, כלומר ברגע שהוא גדל יותר, אתם יודעים מה כל האנשים כשהם גדלים יותר? אני קצת יותר מבוגר מכם, בסדר? הם עושים מרירים, כן, כי החיים קשים להם, הם לא הגשימו את כל החלומות שלהם, לא באמת. כאילו, אני מאחל לנו שנאסוף את הימים, כן, ושנהיה שמחים במה שאנחנו עושים, כל אחד ממש הוא יבחר לעשות עם חייו, כן, אבל נעשים מרירים, ולכן מה עושים? Are commonly sautéed or served in soup. במילים אחרות, זה עלים שמה צריך לעשות להם? לבשל אותם, בסדר? זה כולם איתי? מבשלים עלי טרדים, לא מכניסים בסלט את העלים הענקיים האלה שמוכרים אותם בחנויות, בחסלט וזה, בסדר? אז קודם כל הבנו מה זה העלים.
שמעתי גם על כאלה שעושים את זה בפסח, בסלק.
מה, שהם מרגישים את זה בקרפס, מה?
כן.
סלק?
כן, כאלה עלים כאלה של סלק.
מדהים, החותן שלי היה אוכל פטרוזיליה. סבתא שלי עליה שלום, מליטה, מה כבר יש בליטה? אתה אוכל את צנון בקרפס. טוב, לפני פסח אפשר לעשות פה משאל העם. אבל קודם כל הבנו מה זה סילקה. בסדר, זה חשוב, לא, זה חשוב להבין את הסוגיה. כי מה זה בעצם אומר? שכנראה מה שמתואר פה, היה אחד מגדולי העולם שככה קרא את הסוגיה, אז מיד נבדוק את זה, היה אחד מגדולי העולם שקלט שהחיתוך פה הוא נועד כדי לבשל אותו. בסדר, זה מצלצל משהו ממה שתואר קודם על התחינה בשדה? כן, נכון? תוצל משהו, נכון? עכשיו, השאלה הגדולה זה מה זה פרים ומה זה קזמה. אז קודם כל זה מתחיל בנקודת דיויותם, נכון? אם גורסים פרים או פריס. כאן כבר גדולי הראשונים, כאילו, מתחיל בגאונים כבר. סליחה, הספר הארוך, מאה ה-11, רב נתן מרומי, המילון התלמודי הראשון. עוד לפני רשי. אז הוא כבר מכיר את שני הנוסחים, פרים ופריס. רשי מכיר את שני הנוסחים, נכון? כתבי היד מכירים את שני הנוסחים, נכון? האם יש הבדל ביניהם, או שזה סתם דקדוקי עניות להתעניין בטיפות דיו, כן?
יש הבדל לפי הערוך.
כי מה ההבדל בין לגרוס פרים או פריס?
פריס, פשוט לחתוך, זאת אומרת, זה חיתוך גם...
מצוין.
זה יכול להשליך על האם אפשר לחתוך סלט, או...
מעולה, מעולה. כאילו, כשאני אומר לפרוס משהו, בדרך כלל לפרוס הכוונה לחצות. חתיכות יש להניח שהן גדולות, נכון? ככה יש להניח. לעומת זאת, מה זה פרים? מה זה פרים? אז הצלחתם קצת לעקוב?
כן, חיפשתי.
היה מישהו שהביא שזה כמו פרימת בשר לנימים. כאילו, ממש...
זה מה שרשי אומר, וכזה פרש באור והרוטב, מה הקיף הפירמה? מין צייר בלעז? אוקיי, לרשי לפחות ברור שצריך לגרוס פרים, נורא מתעקש על זה, ולרשי גם ברור שפרים זה דק. זה תכונה נוספת של קמח, נכון? שהופך אותו לדק. או לקחת מפפון ולחצות לשניים, זה יש לך פשוט שניים לפפונים. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש תשובה מדהימה של הנציב במשיב דבר, שאלה שאולי קרתה לכם באופן פרקטי. בן אדם בא הביתה בשבת בבוקר אחרי הקידוש, אחרי התפילה, סליחה, הוא הולך למניין המאוחר, כי הוא, ואין לו, לא נשאר לו לחם משנה. אז צריך שניים, נכון? אז מה הבעיה? כך, סכין, תחצה את הכיכר לשניים, יהיה לך מה? יהיה לך שניים. הוא מעיד שבביתו של רב איצלה מוולוז'ין, כמו בנו של רב חיים מוולוז'ין, חותנו של הנציב, אם היה לו שני חצאי כיכרות, הוא היה אומר, קח אותם, זה לחם משנה. אבל הוא טוען שאם זה בא לפניך שלם, אם תפרוס, אז אתה לא יכול להגיד שיש לי שניים, על מי אתה עובד, כן, אבל הפרים לרשי, רשי מדגיש שפרים זה לחתוך דק. אני לא מסתיר שכשהולכים לרשי בקוף יוטט, ונראה מרשי כשהוא אומר לשון פרומים מחתך, וזה כנראה רומז לפסוק והצרוע שבו הנגב גדיו יהיו פרומים, קשה לי לחשוב שהצרוע לוקח את הבגדים שלו וחותך אותם לחתיכות דקות, כן, כאילו זה קשה לי, היום בדף יומי היה על קוריאה, יודעים? כאילו על חובת קריאה, על מתים, בסדר, אז על אביו הלימו עד שמגלה את ליבו, בסדר, אז אתה לא, כלומר, זה כאילו, וגם ראיתם את הערוך, את ה... יש שם בסוף, יהיה ערוך, אני אסביר רק על הערוך השלם, יש בו שני חלקים, אחד זה דברי הערוך, והשני זה בסוגריים כתוב, אמר אחיה, אחיה זה המהדיר, שקראו לו חיים יהודה כהן קוט, אז אמר אחיה זה ראשי תיבות של השם שלו, אז הוא כותב שזה ביטוי מושאל מהבגדים, אבל אם זה מושאל מהבגדים, באמת ברשי גם לא כתוב בקוף יוטט שהוא עד כמה הוא דק, זה נקרא לחתוך, כן? מה יש באותה גמרה בקוף יוטט? אולי צריך לתת לה כבוד. שהגמרה שם מתארת, מה היא מתארת? מישהו הציץ שם? אז מה היא מתארת שם?
מה בעצם המוראים היו עושים, הדנים היו עושים לפני שבת?
מעולה.
שניים, האם זה בכוונה מלאכות של עשרות שבת, או שמדובר מלאכות כאילו הכנה לשבת?
מעולה. אז קודם כל משהו על התיאור. האם שבת, אתה פשוט בא לשבת כמו טייס, והעיקר שהכל על השולחן, מה בעצם עולה מאותה גמרה? זה מסר שהיא רוצה להעביר.
יש עניין לעשות את זה.
שיש עניין להכין לשבת, כאילו, אני אגיד את זה בצורה הבאה, יום שישי זה חלוצי מלכתי, ולהכין לשבת זה חלק מהשבת, והמוראים בעצם השתתפו בהכנות, הם לא הולכו לישון שנץ ואמרו, עיקר אני אבוא לליל שבת והכל ארוך, כן, הם השתתפו. עכשיו, פרים סילקה זה אחד מההכנות לשבת, וזה מאוד משוחח עם סוגייתנו. אתה בשבת לא פרים סילקה, אתה פרים סילקה ביום שישי, בטח אם זה להכין לבישול, כן. כי מבשלים ביום שישי, כן? אז הוא יושב במטבח, אפשר לדמיין אותו עם סכין חיתוך, ולא אומר רק לאשתו להכין את האוכל. כל אחד שם היה לזה עבודה, כן? אפשר משהו סמלי, נכון? לחתוך... כשהייתי ילד, זה לא היה נייר טואלט חתוך, היה לחתוך את הנייר טואלט. בסדר, זה יצא ידי חובה, אוקיי. אבל לא, אבל יום שישי זה להכין לשבת, זה חלק מהסיפור, כן? אבל ברשי שם לא שומעים. אם זה בא מבגדים, אני לא כך יודע, אבל הפרים ברשי מאוד מאוד ברור ב... בעין דלת שזה דק, נכון? הוא כותב את זה מפורש, נכון? מחתכו הדק, כן? הלעז הזה שהוא מביא, מאיפה בא התרגום, יודעים? זה בא מאוצר לעזי רשי, שזה מילון לצרפתית העתיקה ברשי, זה כותב שהמילה הזאת בצרפתית פירושו לחתוך לחתיכות קטנות, כן? אז הפרים, הוא מאוד עובד עם חתיכות קטנות, פה אמר לי אלון, והכנסנו יחד למילון המקוון של מילסון, שאלון, אתה רוצה... זגיד.
שהשורש פרם בערבית זה תחן, זה גם נגיד התבשיל מפרום, זה בעצם בשר תחון.
כן, מדהים, לא? באמת מדהים. עכשיו תראה, יותם, זה לא רק סיפור אם זה מם או סמך. בוא ננסה להגדיר מה בעצם השאלה שעומדת פה על הפרק. בוא נשים אותה לשולחן. אם אסור לחתוך סלק בשבת, אז אני רוצה לחזור למתח שאני מנסה לפחות להנחיח אותו בחדר כל פעם שאנחנו לומדים. אז אתה באמת שואל, מה אסור לחתוך מלפפון, אסור לחתוך עגבנייה, אסור לחתוך את העוף על הצלחת, אסור להכין סלט, כאילו, אני חוזר לשאלה, איך האב שולח זרועות החוצה ומתחיל לאסור לחתוך, כאילו, עכשיו, אולי באמת אסור, מה אתם רואים? יכול להיות, אביעד. לא יכול להיות, נכון? לא יכול להיות שאסור, נכון? אולי כן.
שם דברים שנראים, שכאילו אני יודע שהם מותרים, וזה ממש נראה כתוכן. כאילו, איזה ספרדים ככה, אבל...
ספרדים יש להם נפש בריאה, אתה יודע את זה, נכון? לא, באמת, שכל ישר, שכל ישר לגמרי. כאילו... אז רק הליטאים המציאו, אני מהליטאים, אתה יודע, אבל איזה... הליטאים יכולים להגיד, אסור וזהו, כן? הכל אסור, בסדר, לא, אבל... אבל לא, זה חלק מהסיפור. סך הכל, מה הגמרא אומרת? לא לחתוך סלק בשבת. בסדר, אוקיי. אז מה אני לומד מזה, כן? שפה, מה היה ברור לרבותינו הראשונים? מה היה ברור להם? שחייבים מה לעשות לסיפור הזה, לתחום אותו באיזה תחום שהוא לא יתפשט לכל פעם שיש לי סכין. לא שאת כל הסכינים אני עכשיו שם במגירה ונועל אותה ביום. זה לא יכול להיות, כן? מי למשל, כבר היה לו ברור שהוא עושה את הדבר הזה? התוספות, נכון? ומה התוספות אמרו? איזה קמצנות, רק מה הם כתבו? דווקא בסילקה שייך תחינה, אבל שר אוכלין שרי. ומה הם לא מסבירים? מה מיוחד בסלק? הם פשוט לא מסבירים, נכון? אבל הסיפור הזה היה בו עכשיו, כיוון אחד מאוד ברור, הוא כיוון שנאמר פה בעצם, מה הכיוון? לכן ההתעקשות יותם על פרם ולא פרס, כי פרס הציל הוא כמו שאתה פורס את הלחם בשבת. טוב, אז הלחם דווקא יש לנו פטנט, פתרון, מה הפתרון? אין תוכן, אחר תוכן, תודה, כן? אבל הפרס, הצליל שלו, זהו, אין סכינים בשבת. אז הפרם, גם רב אייגון בפירוש שלו, מה הוא כותב? ויש סיכוי טוב שהוא הכיר את הערבית, כן? רב אייגון דיבר ערבית, זה אנחנו יודעים, כן? כי אין קטישה ואינו כי אין חיתוך, בסדר? הוא מבדיל בעצם, שימו לב, מבחינתו הוא מבדיל בין, כמו שהוא מדבר עברית מדויקת, בשבת אסור לקטוש, אבל מותר בשבת לחתוך. ואם אני עושה פעולה, ואני אומר לעצמי, אני חותך, זה מותר בשבת. אני לא אקטוש בשבת. והכיוון הזה כנראה נרמז ברשי, נכון? עם הדק דק. זה נכון מה שאני אומר? וגם התוספות שלא גילו לנו כלום פה, אבל איפה הם גילו את הסוד? איזה עוד תוספות ביקשתי שנראה חברים וקורים? בקוף י' עמוד ב', גמרא של כניבת הירק. מישהו מכיר את הגמרא שמה? כן. מה הגמרא שאומרת שביום הכיפורים, שיש לו לכאורה דינים כמו שבת, שמה מותר לעשות? לקנוב את הירק. זה מה שכתוב שמה. אבל נשמע משם שיש באמת איסור בשבת רגילה. כאילו זה רק ביום כיפור התירו מפני עוגמת נפש, אבל לא יכול להיות שזה איסור דורייתא במלאכות שבת. כאילו לא יכול להיות ש... יתירו, ככה תוספות חושבים, איסור דורייתא בפני עוגמת הנפש. מה עוגמת הנפש? אז מה רש"י לפחות שם אומר, אתם יודעים? אני מדבר עכשיו על תנועה נפשית שקורית לאנשים ביום צום במטבח. יש כאלה, לפחות אצלי בבית הילדים, אחרי צהריים פתאום יש איזו התעוררות כזאת, שנורא בא לבשל, כאילו להכין אוכל אחרי הצום. גם אצלכם? ורש"י מתאר, האמת, תגובה אחרת, אני לא רוצה לראות אוכל, כאילו אני, כאילו... אוכל, כאילו, מה שהוא מתאר רש"י, שיש עוגמת נפש, אתה רואה את האוכל מול העיניים, ואתה לא אוכל אותו, כן? זה כאילו מעצים את עוגמת נפש, כן? פילפלון, כן? סיפר לי סבא, זכרונו לברכה, שהוא קרא בילדותו ספר שכתב המזכיר של ביצחק אלחונן, הרב של קובנה, אני חושב גדול הדור במאה ה-19, ספר שנקרא זכרון יעקב, שמו היה רב יעקב ליפשיץ, והוא מתאר איך הוא נוסע בשליחות ביצחק אלחונן למערב אירופה, הוא מגיע לפרנקפורט, ופרנקפורט גר הרוטשילד שהיה דתי, מדהים, כאילו, משפחת רוטשילד הסתעפה לכל מיני מקומות באירופה, רוב מי שהיה בכזה מעמד כלכלי, גם הרבה פעמים היה ירידה בשמירת מצוות וזה, אבל היה ידוע אנצ'יל רוטשילד, זה הדוס של המשפחה, אז גם התפארו בו נורא, גם יהודי מודרני, גם עשיר וגם שומר מצוות. אז הוא נמצא עצו ביום כיפור, יום כיפור אחרי מוסף, יש הפסקה, אז רוטשילד אומר לרב ליפשיץ, בוא הביתה. טוב. כמו שאומר בעל הבית עשה, מביא אותו הביתה, לאיזה חדר הוא מכניס אותו בבית? לחדר אוכל. השולחן ערוך. כל הכלים היפים של משפחת רוטשילד. המשרתים עומדים מוכנים להגיש את האוכל. הוא אומר, בוא, ראש השולחן, לוקח לו את הגביע, במזג את היין. עבדו עלינו, כן? ואז רוטשילד מרים את הגביע. והוא אומר, היום זה יום קדוש, יום שבת. בשבת מה צריך לעשות? קדש ולאכול. אבל התורה אמרה, ויניתם את נפשותיכם, הוא ראית הגביע, ואמר לו, בוא נחזור למנחה. בכנסת. אז הוא סיפר לי סבא, שהוא תמיד חשב, זה סיפור חמוד, ואז שהוא למד שבת, וראה את הרש"י, עוגמת נפש, הוא אמר, רוטשילד ממש קיים, קיום דורייתא, של ויניתם את נפשותיכם, עוגמת הנפש. כן, אני חושב הרבה על הסיפור הזה, כי יום כיפור חל בשבת. כאילו, השאלה היא איך לחוות את יום כיפור בשבת. השבת צועקת תאכל, ויום כיפור צועק... כאילו, הרות של זה, אני חושב עליו, אבל זה לפעם אחרת, בסדר? אם נהיה ביחד שיום כיפור חל בשבת, נוכל לדבר על זה, אוקיי? אבל בכל מקרה, אני חוזר לעניין שלנו. כניבת הירק, תוספות חשוב שעשו מדרבנן, מה תוספות בעצם העמידו? זה הדיאלקטיקה של תוספות. מה בין פרים סילקה לכניבת הירק? נכון? ופה, מה הסוד שהם מגלים? מה הם אומרים? חתיכות דקות, ולא הסתפקו במילים דקות, אלא איזה מילה היו צריכים להוסיף עוד? מאוד. אוקיי, זה מזכיר קמח, נכון? ואח המיירק שעושה חתיכות גדולות. אז יש פה סיפור שזה קו אחד שראשונים אוחזים בו, שהסיפור הוא מה? כמה זה דק, כמה זה גדול או קטן. חתיכות גדולות מותר, חתיכות קטנות אסור, כן? אוקיי. אבל יש גם מי שבחר בכיוון אחר, נכון? ראיתם? מה הכיוון האחר שבחרו בו? מצוין. הסיפור הוא לא הגודל, אלא הסיפור הוא, כמו שדיברנו בתוכן, שהוא מכשיר אותו לעוד שלב. זה בעצם הסיפור, נכון? כן, איפה מצאנו את הכיוון הזה? אז רק לפני שנדלג לכיוון הזה, היראים, אתם כבר מבינים את המקום של היראים בלכות שבת? כאילו זה כבר מתקבע? דיברנו בשיעור הראשון של זורע, איך הרמב״ם אוהב לסכם את הסוגיות, והיראים אוהב לחשוב הלאה. אז היראים, כשהוא חושב הלאה, הרבה מאוד פעמים הוא אומר, אני לא בטוח, אני לא יודע, וכמובן, מה יצא מזה? ליטאים בכל זאת, מה יצא מזה? אז מחבירים, בדיוק, כן. אוקיי, אז למשל, היראים כותב, ששיעות קיקותם ופרירותם, לא ידעתי לברר. בסדר, אוקיי, כשאתה אומר דק, דק מאוד, אתה לא יודע לברר. אני רוצה לשאול, אם יש לכם איזה רעיון, מה יהיה עמת המידה לדק מאוד או לא דק, כן, יש לכם איזה רעיון? ידידי, מה אתה אומר? יש לך איזה רעיון? מה יכול להיות עמת מידה לכמה דק? מה שלבוא עם מילימטר?
אתה יכול להפריד בין חתיכה לחתיכה.
אני יכול להפריד בין חתיכה לחתיכה, או בואי נעשה להגיד את זה במילים אחרות, תזכרו במה שנאמר קודם, על המעבר מגרעין.
זה עדיין חתיכות של...
מעולה, כלומר...
ולא דבר חדש.
מעולה, כלומר, כל עוד שאני רואה את הדבר הקודם, רק שהוא נחצה לשניים, כן, מלפפון הפך להיות חצי מלפפון, והוא עדיין קוראים לו מלפפון, אז אפשר להגיד שזה נחשב גס, חתיכה לא דקה. אולי המעבר קורה, אבל כמובן צריך לדייק, האם באמת כך חושבים בעלי ההלכה. למה יעשה שהוא הופך מלפפון, הופך למה? לסלט מלפפונים, בסדר? הוא הופך לסלט, כן, אולי כשהוא הופך, והאם יכול להיות שזה יוצר חפצה חדש, כן? אבל זה ודאי קו אחד מאוד מאוד ברור, מידת התקיקות. קמח הוא אבקה כזאת, הפך מגרעין. אז זה מה שיהיה תוכן, ואז אני הוצאתי מתוכן, מי שחותר, את כל הדברים כמעט שהם לא דקים, הוצאתי מתוכן, בסדר? ומה הכיוון השני? כן, היא אותם.
כשאומרים חתיכות, אבל זה לא... כשחותרים קמח, מה זה קמח? זה מיעיט של חתיכה של מלפפון. כשאנחנו
אומרים חתיכות, הכוונה היא כנראה למשהו
שאתה יכול לתלוץ ולתפוס או
להרים
או לאכול באמת. כשאנחנו
מגיעים לרמה
של קמח, זה כבר לא, זה לא אותו דבר, זה לא חתיכות.
זה נכון, אבל התכונה שקורית בקמח זה שהוא, אתה לא אומר זה גרעין מחולק, זה כבר לא, הוא כבר לא גרעין, הוא הפך לקמח, כן? אבל כשיש לי מלפפון ואני פשוט חותך, עכשיו יש לי שני חצי מלפפונים, עדיין יש לי מלפפון מול העיניים, אז לא, זה לא תוכן. אבל אני אומר, אולי המעבר הוא לסלט, אני לא יודע, זה שאלת כי בעצם חזרנו לשאלה, זה שון בני אדם, יש פה משהו אובייקטיבי, כאילו, שלום מזמן לפחות אתם יודעים, מה הגישה של שלום מזמן לא הרבך?
קוראים לזה מלאכה.
לשון בני אדם, איך הוא אומר, שלום מזמן אומר איך שאנשים מדברים, כן? אז האם זה עמת מידה? זה שאלה טובה, כן? אבל ברור שיש גם כיוון אחר שמופיע בראשונים מקטלוניה, בית מדרשו של הרמב"ן, כן? אין לנו פה רמב"ן על הגמרא הזאת, אבל התלמידים שלו רואים איך היה קו החשיבה שלהם, ואחד זה הריטווה, אבל הריטווה מצטט את הרי, אז הרי זה תוספות, אז אולי זה לא נכון החלוקה הגיאוגרפית, והמיוחס לרן, שאנחנו לא יודעים מי זה, הביא זה בשם הרעה, הרעה הוא בן זמנו של הרשב"א בברצלונה, אנחנו מדברים 113 ברצלונה, בסדר? מה הם מדברים בצורה מאוד מאוד בהירה? שהסיפור הגדול הוא לא מה? הוא לא כמה הוא דק, אלא מה הסיפור הגדול? האם הפעולה הזאת היא פעולה שמכשירה אותו להמשך השימוש בו, שבלי הפעולה הזאת לא יכולת לעשות את השלב הבא, או אם הוא כבר רואה לה, כבר עכשיו הוא טוב. אם כבר עכשיו הוא טוב, מה אכפת לי שחתכת אותו? שיהיה לך שני חצי מלפפונים. אבל אם בלי לחתוך, אתה מקדם אותו. עכשיו, זה האמת לא בהכרח פונקציה של כמה זה דק. יכול להיות שכדי לשים בסיר את הסילקה, אתה לא תשים עלה שלם, לא יודע אם צריך לחתוך אותו לקצות כמו בצל כרגע, אני לא יודע, אני לא מומחה לדרך אגב, זה של טוב דיקשטיין יש גם מתכון איך להכין סלק מספרות חז"ל, אז תוכלי לבדוק כמה דק זה, אני לא יודע, אבל זה סיפור אחר, כן? שניהם שאובים מאיך שהפיינו את תוכן בתחילת השיעור, נכון? כן.
גם אבל יש שתי הבנות במחוסר הכשר, האם זה מחוסר הכשר, כלומר,
האם החיתוך מכשיר אותו לעוד שלב, אחרי זה עוד שלב התהליך, או שאולי החיתוך, שאפשר להבין בברן נגיד, שאולי החיתוך הוא זה שממש מכשיר אותו, אז זה גם יהיה תוכן. כלומר, האם תוכן זה צריך להיות
כן.
כלומר, חלק מתהליך שיוצר קמח שיוצר בצק, או גם אם יש משהו שאיפה לאכול אותו בשלמותו, ורק כן. אם תחתוך אותו, כמו, ואז זה נפקא מינה על התינוק כשאתה חותך לו
נכון. פת.
זה לא חלק מתהליך, אבל זה משהו שכן הכשר. זה עצמו הוא הכשר, שאלה אם זה יהיה תוכן או לא.
כן, לפחות מה הוא כותב, הוא קודם כל הכניס פת, והוא המיוחס לרע, אני נטריל את פת, כי פת מקבל היתר אחר, שנקרא, תוכן, אין תוכן אחר תוכן, כן? אבל אתה אומר, הפת, אני לא מכשיר להכין אותו כמו שאני מכשיר אותו לצרוך אותו, נכון? התינוק, אין לו שיניים, זה הסיפור שלו, כן? אז בידר שיניים, ואז אתה אומר, זה לא להכשיר אותו, כי תכף, אתם יודעים מי האבון של הרעיון הזה, שזה להכשיר אותו לשלב הבא, או לאפשר? מי האבא של הרעיון הזה? אני לא הזכרתי אותו בשמו, אבל הוא קודם לכל מי שציינתי. גם הגיאוגרפיה פה היא...
הרמב״ם.
הרמב״ם, כן, הרמב״ם כדי לבשלו. אז תכף בואו ניכנס תוך השוחות ברמב״ם, נראה מה הסיפור שם. אבל אתה צודק, השאלה אם זה בתהליך ההכנה או גם בתהליך הצריכה. אבל ברור שיש פה אותו ניסיון שמה המטרה שלו? לתחום את תוכן בצורה כזאת שהיא לא אוסרת לי לאכול וכו'. זה מתחים שפגשנו גם בבורר, גם במאמר, בעוד, בסדר? בחורש, כאילו, כל הזמן פוגשים את הדו-שיח הזה, כן? אבל לפני שנעבור לרמב״ם, אני מציע שנדבר רגע על סלי צילטי, מסכימים? כי זה החצי השני של המשוואה, כן? מה זה איימן? זה סלי צילטי חייב משום תוכן. מה זה סלי צילטי? אז מה רשי חושב? בואו ננסה לראות איך זה עובד, כן? מה רשי אומר בשבת? אז רשי אומר, יש לך עצים, ומה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להדליק אש, נכון? ואין להם גז ולא אינדוקציה ולא קיריים חשמליות, כן? הם לא חיו במאה ה-21. אז אתה שם עצים דקים בתוך האש, אז ומה אתה בעצם צריך לעשות? לחתוך אותו כדי להכניס אותו לתוך התנור, לתוך ה... נכון? עכשיו, קודם כל מה אני מגלה? שתוכן לכאורה בפשטס, הוא נאמר גם בדברים שהם לא אוכל, אני צודק? אבל זה עדיין מה? בוא, אתם פה מכירים את הטרמינולוגיה? זה עדיין גידול לקרקע, נכון? העצים גדלים מן הקרקע, כלומר, אני חוזר לשאלה, כשאומרים גידול לקרקע, למה מתכוונים, כן? אבל אני קודם כל רואה שתוכן יכול לצאת לי מהשכונה של אוכל. של, הרי אם הייתי מדבק לדוגמה של תוכן, זה גרגירים שהם אמורים להפוך ללחם, כן? אז אני רואה שזה עובר לעצים. פה, האם מתקיים פה זה שזה לקראת השלב הבא?
כן.
כן. תסביר, רם, כן, אתה...
כן, בעצם אתה עושה את זה כדי להבהיר את האש, אז זה בעצם...
מצוין. ולו לא הייתי חותך אותם, כנראה לא הייתי מצליח להכניס אותם לתוך הקיריים, לתוך התנור. זה, כמה דק זה צריך להיות פה, זה לא הופך פה למה? לקמח, זה לא, כזה דק. וצד שני, אני שואל, האם השם שזה מתחלף, כאילו, האם כשהופכים אותו מענף, לא יודע, האם הוא אז הופך לסילטה? הרי לסילטה יש צליל של איזה מילה?
סולד,
כן. כמה דק זה צריך להיות? האם באמת קראו לזה משהו חדש? האמת הולך לחנות מבקש עצים חתוכים, לא היית אומר עצים, היית אומר, אני לא יודע. אבל זה הכיוון של רשי, בסדר? מי הלך לכיוון אחר לגמרי?
רבי, לא, מה
שיוצא
קמח מהאש,
אז
זה נכון.
מה חשבתם על זה? התעלפתם? מה חשבתם על זה? אז בוא נראה את רבי ביחד, כן, יפה רם. מה דסה לי צילתי אלו עצים דקלים שהם עומדים שיבי שיבי כנימין נימין מי שבא ופירק את אותם הנימים יוצא מביניהם כגון קמח דק ומתוך כך נחשב כתוכן ואו ואי קפיד למשחטה אבל קודם כל מה הוא מתאר? מישהו פה הבין?
זה כאילו סביב של הדקל כזה ותוך כדי יוצא משם איזה משהו
כן אתה מבין על מה הוא מדבר? ידי יושב בית מדרש בחור שפעם היה גר בטיר הצבי, אז אמרתי לו, נו, כי הוא למד ידי בהתלהבות את מפרק עם הזה, אמרתי לו, יש קריפה, אמרתי לו, תשמע, אתה בטוח היית בחיים שלך דקלים, גרת בקיבוץ טיר הצבי כמה שנים, כן? יש קליפה על הדקל? אז הוא אמר לי, לא, אין. אז אמרתי לו, אז איך אתה יכול לומר את זה ככה, בלי לשאול את זה, כן? אז עשינו תשובה ביחד, ו... אבל אני שואל אתכם, מי שמכם יודע על מה מדובר? אז אני מודה שאני הרבה שנים עומדת על זה, וגם לא ידעתי על מה מדובר. יש פה גם חידושים עצומים ברב איגון, כי מה בעצם הפלא הגדול ברב איגון? להתנפל עליו המאירי על זה. שהטענה שלו יש על מה מדובר, בקמח שנמצא איפה?
בתוך
העץ, כן? כן, זה קצת פלא. אז אני אגיד לכם איך הסוד קצת נגלה לי, בסדר? אני לא יודע אם גיליתי אותו, אבל אני אספר לכם. אני שמתי בסוף הקובץ את המילון של סוקולוב. אתם מכירים אותו, את המילון של סוקולוב? סוקולוב זה יהודי שהוא היה פרופסור בבר אילן, תאריך ימים, והוא האמת עשה מפעל מאוד מאוד גדול, שיכול לעזור לנו מאוד ללמוד. הוא עשה מילונים מדעיים חדשים לשפות שחזל דיברו בהם. יש לו, המילון הראשון שהוציא זה לארמית גלילית. אז מי שלומד ירושלמי, ורוצה, הירושלמי זה ניב ארמי אחר מהארמית של הבבלי, זה ארמית גלילית. אז יש לו מילון לארמית גלילית. אחרי זה הוא הוציא מילון הרבה יותר עבה לארמית בבלית, ויש לו גם לשומרונית ולארמית של אזור יהודה, שזה כאילו, לכל אזור גיאוגרפי יש ניב. אז גם זה יש לו, בסדר? אז שמתי פה את הערך של סולת אצלו, שאתם יכולים כאילו לראות, זה מילון, זה מילון. אז הוא בעצמו חושב שהפירוש הוא הולך בכיוון של מי? של רשי. To split or cut up a tree trunk into many pieces, כן? והוא אומר שזה מגיע מאקדית. רואים את הסוגריים? זה אקדית, סלטו, to cut, split into many parts, שזה מאוד מתאים לתוכן, נכון? ואז למטה הוא מציין גאונק אקספלניישן, רואים באותיות הקטנות? והוא מפנה לליטריטר, זה לאו, לאו זה היהודי שכתב ספר ענק בשם פלורה דר יהודים, זה פרחי היהודים, ושם יש לו ערך, ותראו מה הוא כותב בשם לאו, explains that this refers to preparing sago. אמרתי, בואי, מה זה sago? מישהו יודע? אז עשיתי גוגל מהיר, והתברר לי שסאגו, יש איזה בקלאסרום, אתם יכולים לראות, כתוב בבריטניקה, יש הפניה לערך של סאגו, בסדר? סאגו זה המילן שמפיקים אותו מזן מסוים של מזן מסוים, אני צריך את כל הסירות לסמן, ראיתם מה עשו לי? טוב, עזבו. אני באמצע שיעור, חבר'ה, מה עשיתם לי? טוב, אני מבטר על הערך הזה עכשיו, בסדר? אבל סאגו זה המילן שמופק מזן מסוים של תקלים, שהיום נמצא רק באזורים מאוד מסוימים, עם אקלים, שמשתמשים בו בסאגו הזה כמילן בבישול. זה, והוא באמת פותחים את ה... זה עצים שהם עצי דקל, לא העצי דקל הזנים עם הפירות, אלא שבעץ למעלה יש, בלב שלו יש את האבק הזה באמת, חותכים אותה למעלה ויוצא הקמח הזה. כלומר, כנראה זה מה שלאו חשב שרב איגון מתאר. בסדר? היתרון של פירוש כזה הוא שיש פה קמח. כאילו חוזר לאיזה כיוון בוודאות זה מעבה. שהסיפור הגדול הוא כמה שהוא דק. נכון? החידוש העצום והמאירי התנפל עליו היה שלכאורה פעולת התחינה מה צריכה לעשות? להיות זו שהופכת אותו לקמח. אבל אם הקמח נמצא בתוך המחל ואתה חותך את הראש של המחל ומוציא, לקרוא לזה תוכן זה פילה פלוין, נכון? באמת לכן המאירי דוחה את הפירוש הזה. אני לא צריך לקרוא את זה, לא, כי הגאונים הכירו את זה, זה גדל בעיראק איפה שהגאונים חיו, אני לא יודע, בסדר? אבל בוא נאמר ככה, ברגע שהגאונים פירשו באופן מסוים, זו שיטה הלכתית, כן? אתם רואים שהעדפה הלכה כולה לכיוון, וגם הרמב״ם באופן ברור, הרמב״ם איך פרש את סלי צילטי, שאתה חותך אותו לחתיכות קטנות, בסדר? וכאן אני חוזר לשאלה, כמה קטנות החתיכות, האם פה החתיכות יכולות להיות יותר גדולות, כי הסיפור הגדול הוא שרק בכך הכשרת אותו, האם החלפת לו את הזהות, האם יכול להיות שגודל החתיכות משתנה לפי מה שאתה חותך, צריך שהחיתוך, יהיה לו איזושהי השפעה שיצר חפצה חדש, או שם חדש, כן? או מספיק שהוא הכשיר אותו לשלב הבא, בסדר? אבל אני רוצה קודם כל לוודא, לפני שאנחנו מתקדמים לתחנה הבאה, הדברים כאילו יושבים ברורים? כאילו, השני המברקים הקטנטנים של הגמרא הזאת, מה בעצם השאלה שהם מציפים עבורנו? תוכן אסור לחתוך דברים? ובעצם שני הכיוונים הגדולים שעלו פה, זה כיוון אחד, זה הגודל, רק דק דק, או הדק, שיעור פירורם, לא ידעתי, אומר היראים, בסדר? והכיוון השני היה שהוא מכשיר אותו למשהו הבא, בסדר? Okay. אם כולם איתי, אז אפשר לעבור לתחנה הבאה, וזה, בוא נראה מה רבנו הרמב״ם עשה עם כל הסיפור הזה. מאיפה להתחיל ברמב״ם? בפירוש המשנה או במשנה תורה? מאיפה אתם רוצים להתחיל? במשנה תורה אתה אומר, למה?
שם השאלה, אני לא יודע איך להסביר את זה,
אז אתה צודק, אז זה הספר הרשמי של הרמב״ם, בסדר? אז בוא נלך אליו, וצד שני, את פירוש המשנה, הוא כותב, לפני כן, אני לא יודע, האמת היא, שניהם נכונים. צריך ללמוד את שניהם, אז מה זה משנה מי ראשון, בסדר? אבל הרמב״ם בפירוש המשנה, אני בכל זאת ברשותך, אתה מרשה לי רק להתחיל ממנו? הרמב״ם בפירוש המשנה, אין לו הסבר שוטף של מה זה תוכן, אבל מה כן הוא עושה? כשהוא מפרש את הדוגמה שלו, של מה? של אבות ותולדות, אז הוא מדגים מתוכן, בסדר? אז זכינו שהוא יגיד משהו, כן? אז מה יש לרמב״ם להגיד? אז בוא נראה. עניין תוכן הוא תחינת חלק גדול והפיכתו חלקים קטנים. לפחות שהוא כותב את פירוש המשנה, נראה שהסיפור הגדול אצלו זה, הכיוון שהוא בוחר בו זה? גודל. אני לא יודע, הוא כותב חלקים קטנים, עכשיו תזכור, זה תרגום מערבית, אני לא יודע כמה המתרגמים ככה... אפשר לדייק בכל ניואנס, אם כן אלון יסתכל במקור הערבי ויחכים אותנו. בסדר, זה כתוב באותיות עבריות, אולי אתה צריך לקרוא ערבית באותיות עבריות, כן? זה ערבית יהודית. לא, אבל הוא מדבר על חלקים קטנים, ואז מזה יוצא לפיכך, עכשיו ברור שהלפיכך הוא הגמרה שלנו, נכון? חיתוך, הירקות ושבת. עכשיו שימו לב, מה הוא עשה לסילקה? כל הראשונים היו עסוקים, מה לעשות לסילקה? לבודד אותו, להפוך אותו לכמה שפחות, ירקות, דומים לב, אוי ובוי, כן, למרות שאתם חייבים, באמת חייבים, זה גם משהו שלמדתי כשעבדתי על הדוקטורט, חייבים להשתחרר מהאסוציאציה שלנו עם המילה ירקות, ולא לייחס אותה לקדמונים, כי הרבה מאוד ממה שאנחנו מכנים ירקות, הם לא כללו בהגדרה של ירקות. כי הירקות, מי שלא מאמין לי, הוא לא רוצה לקרוא ספרי מחקרים כמוני, אז אני מרשה לו פשוט לקרוא גמרא בברכות, למתחת עמוד ב', הסוגיה של שלקות, מה מברכים עליהם. כל מי שמעיין שם בסוגיה, הוא מיד מבין שהם לא דיברו על מלפפונים שלנו, עגבניות שלנו, פלפל, מה עוד אתם שמים בסלט? לא היה עגבניות בכלל, עגבניות הגיעו מ... היום מדברים על ירקות, כמה צבעים, אתם מכירים את ההמלצות של הדיאטניות? חמישה, אבל למה זה נקרא ירקות? כי תנאים מה היה הצבע? ירוק, בסדר? אני מזמין, עכשיו בשמיטה, אני מזמין מתרשיש מאוצר הארץ, אז מזמנו 2 קילו מלפפונים, הגיע 2 שקיות, באחד מלפפונים, באחד קישואים ירוקים. אמרתי להם, זה בסדר, אבל קשה לשים בסלט קישואים ירוקים, בסדר? לא, אבל הירקות שלהם לא היו את הירקות הטריים שאנחנו מכירים, הם לא כל כך אכלו סלט, אצלם ירק זה יותר שורש, אז כמובן למה, הירקות שלנו מאוד קשה כמובן מה לעשות, לשמר אותם להרבה זמן, כל הסיפור של הירקות שלהם זה ירקות שורש, היתרון הוא שבו צריכים קירור, בסדר? אין, זה חברה בלי מקררים, אז הירקות שלהם יותר ירקות שורש, סתם הגמרא בברכות בלמד ח' עמוד ב', שהיא מדברת על ירק, האסוציאציה הראשונה שמה צריך לעשות לו? לבשל אותו כדי לאכול אותו, בסדר? הגמרא שם היא שואלת, ממש, תמצא לי ירק שלא צריך לבשל אותו, אז היא אומר, תומי וקרטי. ומה זה תומי וקרטי? זה שום, תומי זה שום, וקרטי זה לוף. אבל זה נדיר, כאילו אסוציאציה של ירקות אצלם זה משהו שמבשלים אותו, כן? במובן הזה יותר קל להבין את הסיפור שדיברנו עליו, שסלק, ברגע שהבנו שהוא עלי סלק, ושהוא לא אוכלים אותו בלי לבשל אותו, והחיתוך קשור לבישול, אז להרחיב לירקות לא אומר אוטומטית שלא חותכים לפפונים עגבניות, בסדר? אבל בכל זאת כדאי לשים לב שהתנועה ברמב״ם היא שסלק הוא דוגמה של קטגוריה, שהקטגוריה נקראת ירקות, בסדר? הלאה, איפה אנחנו עוד ברמב״ם הבא? או נסירת העץ לקחת הנסורת שלו. עכשיו זה דבר מאוד מאוד משמעותי. כנראה זה סלי צילטי. לשימו לב, זה לא רשי. מה רשי דיבר? שמה אתה רוצה?
לשרוף.
אתה רוצה עיצים להסקה, ואתה חותך לחתיכות דקות, מה היה ההתלבטות שלנו, לא ידענו מה עושים. מה הייתה השאלה? כמה זה דק, כמה זה זה? רמה מדבר על נסורת. נסורת, זה קמח. נכון? גם פה יש להניח, למה אתה רוצה נסורת? כי התאהבת בנסורת? כנראה אתה רוצה עם הנסורת לעשות מה? נמשיך איזה שלב, איזה תהליך, כן? איפה נסורת משמשת בתעשייה? יש פה למישהו רעיון? ומתי, למה שתרצה, האם מוכרים נסורת בחנויות, כן? חנויות לחורי בניין, מוכרים נסורת?
לא, אבל בונים את העץ הזה, מסורים נסורת.
יפה, אתה אומר מדפים של סיבי, אתם יודעים שהמדפים, אלה נראים את מלא דווקא. אני לא יודע, אבל יש, אתם מכירים קצת סוג, תקנו מטבח יום אחד, אז יגידו לכם, עץ מלא, מחיר אחד, סנדוויץ' זה עוד מחיר, סנדוויץ' זה שכבות של עץ, וסיבי זה הכי פושט. אז הוא הכי זול, אבל הוא יקבל בטן יום אחד, כן? בסדר, יש היום סיבית מאוד חזק, אל תדאגו, בסדר? כבר תדברו עם מי ש... לא, אבל אתם אומרים נסורת בשביל להכין מדפים? אני לא יודע, אבל ברור שהרמב״ם הוא לא... שימו לב כאילו לשוני בינו לבין רשי ורבייגון. הוא הגיע לנסורת של רבייגון, אחרת זה לא תוכן, כי שימו לב, זה דבר נהדר. להיות תוכן, מה צריך להיות כנראה דק? טוב, בירקות צריך לשאול כמה זה דק. בסדר, אוקיי, אני לא יצאנו מהתסבוכת. ומצד שני, זה לא הקמח הזה בעת, זה לא הסאגו הזה, שאתה לא יודע בכלל מה עושים איתו, נכון? כאילו, איך זה יפך לתוכן, אם הוא... אני לא יודע איך משתחררים משאלת המאירי. אם כן אומרים שבאמת, הגאונים חלקו על ההנחה של המאירי, זה אין לי משהו יותר טוב להגיד. אבל באמת זה קצת פלא, זה פלא, אני חושב. אבל זה ממש נסורת, כן? אבל החידוש הנוסף המאוד גדול הוא מה? או שיפת המתכת לקחת את הנסורת שלה, ופה לגמרי, ממי השתחררנו? מגידול לקרקע, לגמרי, לגמרי השתחררנו, כן, ובאמת אני רוצה לחזור לאותו שיעור כללי, הרמב״ם, גידול לקרקע זה סיפור מקומי של שתי מלאכות, וזהו, מי שכתוב בגידול לקרקע, יש גידול לקרקע, זה לא מופיע במקומות אחרים ברמב״ם, לא מופיע, הוא העיף אותו אפילו ממפרק, נכון, הוא מעיף אותו פה, הוא מעיף אותו מתוכן, לא כתוב, אז אין. עכשיו אבל, באתי לכם את המוח, כי מה השורה הבאה, ביקוע עצים להסקה. אז הוא מודה שמה, שלא צריך דק דק, רגע, אז למה? אבל עוד פעם, זה ביקוע, בסדר? זה לא... אבל פה, עוד פעם, אני חוזר, זה תרגום, איזה מילה הוא משתמש לירקות?
חיתוך.
חיתוך, קודם היה פה מוסכמה בשם רבייגון, שחיתוך לא יחשב תוכן, רק תשעה, אבל פה כתוב חיתוך. זה תרגום. טוב, אז בואו נעבור למשנה תורה, ננסה לעשות סדר. אז בואו נזכיר לעצמנו איך משנה תורה בנוי, למה זה התחלק לשלושה מקומות. והאמת, יש פה קצת תלונה על הרמב״ם, סליחה שאני מעיז, אבל בענווה, לשאול אותו שאלה. קודם כל, הרמב״ם ידבר עוד פעם על תוכן בפרק ז', מאיזה סיבה? כי זה הדוגמאות שלו למה? לאבות ותולדות. כאילו, אז תוכן יהיה בפרק ז', אבל הדוגמאות שלו יגמרו בשרבול אחרי ארבע מלאכות, אבל הוא תוכן הוא הביא. בית, מה זה הפיצול בין ח' וכף א'? מישהו יודע?
זה רואה את הרבנה.
כן, הוא עשה משהו פלאי, זה כל כך פלאי, שגדול העולם הרשב"א טען שהרמב״ם משמיט הלכה מסוימת, כי הוא שם אותו בפרק כף א', והרשב"א ילמד בפרק ח', והוא לא מצא אותו, וכאילו, כנראה ברח לו, למרות כל עוצמתו, ההיקף האדיר שלו. אבל זה, אבל באמת, השאלה על הרמב״ם, הרמב״ם במקום להביא את כל תוכן ביחד, את כל לש ביחד. הוא בפרק ח' הביא את הדורייתות, את הפרק ט' בבשליה, כן, הדורייתות, שזה אב והתולדות, ואת הדרבננים שנגזרים, הוא יביא אותם לפרקים כ' א' כ' ב'. ואז זה ממש פלא, כאילו, למה אתה לא מביא בחבילה אחת את כל המלאכה, כולל הדרבננים שלה? למה אתה החלטת, כאילו, אני אגיד ככה, חשיבה מאוד קונספטואלית של הרמב״ם, קודם דיברנו אנליזה, אז הוא כאילו היה לו אנליזה פנימית, שדורייתות הם נפרדים מהדרבנן, אז הוא לא הביא אותם ביחד, אבל מה שכן, מרוויחים קצת, שכל פעם שהוא בפרק כ' א' כ' ב' ירצה להגיד, מי הדרבננים שקשורים בכל מיני מלאכות, הוא עוד פעם יגדיר את המלאכה, בסדר? אבל זה באמת, זה מבנה, השולחן ערוך לא יעבוד ככה, השולחן ערוך יביא בשין יוטט את הכל ביחד. השכל, לא יודע, השכל הפרקטי בטח אומר ככה. נכון? אם אתם חווים את החוויה הזאת, שאתם לומדים כל מלאכה, אני יודע, במסגרת הזמן פה אנחנו לא מגיעים עד למטה, כן? אבל גם אני יודע שהחלק גדול מכם לומדים, הרב יובל, כן, אבל אם אתם שואלים, איך זה פוגש את השבת שלי בבית, כן, אני, אם אחרי מה שלמדנו בורר, אתם חושבים מחדש על מה קורה במטבח, כן? אין חשיבה כזאת ברמב"ם בכלל. תלמד פרק ח', פרק כ"א, כאילו, הדרבנן, תדע אחר כך. זה, כאילו, זה לא גוש אחד. אוקיי, אז בוא נעשה לראות ביחד, כאילו, מה יש לנו פה עם, עם הרמב"ם? זה פרק ז', מה הסיפור? כיצד? בוא נראה ביחד. אלרואית, רוצה להוביל אותנו? המחתך את הירק?
כיצד, תולדה ימלאכה דומה לה, כיצד, המחתך את הירק מעט מעט לבשלו, הרי זה חייב. שזו המלאכה תולדת תחינה, שהתוכן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה. כל עושה דבר הדומה לזה, הרי זה תולדת תוכן. לכן הוא לוקח לשון של מתכת לשף אותו כדי לקח מהפרו, כדי לשעושים צורפי הזהב, הרי זה תולדת
תחינה. כן. בוא ננסה לראות כאילו מאיפה הוא לקח את ההגדרה הזאת, כן? אז מחתך את הירק. אז מחתך זה כנראה תרגום של מי? זה הפריס, זה או פרים, זה נשמע יותר פריס, לא? מחתך. כלומר, אם שאלנו קודם הטרמינולוגיה, רייגון מאוד דיבר אליי. היכולת לדייק במילים עם הגדירה פעולה, אם אתה קוטש או אם אתה חותך. הרמב"ם כתוב שאסור מי שמחתך. ומצד שני, הוא מיד סייג, הוא סייג. מה זה מעט מעט? כמויות קטנות או חתיכות קטנות?
חתיכות.
מה אתה אומר?
שיבואי
לבישול. ועיקר, התוספת המשמעותית זה לבשלו, נכון? עכשיו, זה מאוד מאוד מתחבר למה שסייגתי קודם, שירקות אצלם הם בישול. בסדר? אבל הרמב״ם פה, האם הוא צירף יחד מעט מעט, אם זה דק דק, יחד עם לבשלו, צריך את שני התנאים, ואז זה יעשר, כן? הוא מגדיר גוף אחד, גופים הרבה, מה ההגדרה של גופים הרבה? אבל אם אני מוסיף לבשלו, אז גם אני אומר לא רק שיהיה דק דק, אלא בתנאי אחד, שהדק דק הזה, הוא מוליך אותי למה? עכשיו אני גם מבין מה המלאכה, אין מלאכה לחתוך דבר לחתיכות, המלאכה היא... כי אתה מאפשר את הפעולה הבאה, את הבישול, זאת התכונה שהייתה בשדה, גם עוברת לתולדה, היא צריכה להיות לבשלו, ולפי זה אם אדם חותך סלט ורוצה לאכול סלט, יכול לחתוך דק דק, כי הוא לא רוצה לבשל אותו, הוא רוצה, אדם יכול לצלחת שלו לחתוך את העוף דק דק, כי הוא רוצה לאכול אותו, כן? אין כן נגיד שבשביל ילדים זה נחשב לבשלו. כן, מה ההגדרה של לבשלו, בסדר? רואים את זה? עכשיו אני עובר, גם פה יש את המתכת, ראיתם? עכשיו אני עובר לפרק ח', אז בוא נראה מה קורה בפרק ח'. הוא יודע להשתמש, הוא כך הרבה פעלים, אבל אני לא מצליח לייצר שפה למדנית ברורה. בוא נראה ביחד, לרואי. התוכן?
בוגרת חייו, בכל השוחק תבלים וסמנים ומחדשת, הרי זה תוכן וחייו.
זה קל, נכון? כאילו עכשיו אני בקרקע שאני ממש מרגיש מאוד מאוד בנוח. תוכן ושוחק, גם בשוחק, מה אסוציאציה?
קוטש.
כן, הוא קוטש אותו מחדשת, עד שהוא... הוא כמו קמח כזה, הוא חומר אחר, הוא איבד את הזהות הקודמת. אבל אז אני עובר, המחתך.
המחתך ירק תלוש, הרי זה תולדת תוכן.
כן, ופה מה הוא שכח להגיד?
לבשלו.
ועוד מילה הוא שכח להגיד?
מעט מעט.
מעט מעט, אז אני מתחיל, ושמים לב? הוא שכח להגיד לבשלו.
למה זה סופר? אולי הוא סומך על זה.
מה זה?
הוא אמר את זה כבר, למה הוא צריך להגיד את זה עוד פעם?
מצוין. אז אומר לנו בצלאל, הרמב״ם פה לא חייב להגיד את כל מה שההגדרה, כי הוא כבר אמר אותו בפרק הקודם, וכידוע לומדים רמב״ם יומי לפי הסדר. אז כל מי שלמד רמב״ם פרק ח' הלכה ט"ו, כבר ביקר בתחנה הקודמת בפרק ז' הלכה ה', נכון? עדיין אני חייב להגיד שאיפה הוא מגדיר את תוכן באמת. תגיד לי, אם אתה עכשיו אתה עורך ספרותי של הרמב״ם, הוא בא להתייעץ איתך. איפה הוא מגדיר את המלאכה? בפרק ז' שהוא מדגים דוגמת מי תוכן, או כשהוא כותב את פרק ח'. אני אשאל אותך בצלאל. פה הוא מגדיר, נכון? בעצם יש פה שאלה, פה השאלה תתגבר, נעבור תכף לפרק כ"א, בסדר? האם זה שהוא נטש, הוא שמח, כן? אני יכול להגיד לכם מה הרב רבינוביץ', מישהו יסתכל בקבצים מהרב רבינוביץ' שאליתי? זה בסדר, אני יודע, אני מפציץ, אני לא בשביל לתסכל אתכם, בסדר? גם לא כתבתי בדף לקרוא אותו, בסדר, אבל אני מעלה אותו, למה לא, כן? שיהיה לכם אופציה לה... אתם יודעים מה מיוחד בפירוש של הרבינוביץ'? הרב מינוביץ', זיכרונו לברכה, נפטר לפני שנה ומשהו, אז הפירוש שלו מנסה לפרש את הרמב״ם על פי הרמב״ם, בעצם הדבר הגדול. הוא מביא בפירוש שלו, בדרך כלל, את הסוגיה כפי שהוא כנראה עמדה לפני הרמב״ם, כלומר הוא מחפש את הנוסח של אפשר לייחס למרכז שהרמב״ם צמח פה, הנוסח הספרדי, ואת הספרים שעמדו לפני הרמב״ם, הוא עושה לשחזור את הספרייה של הרמב״ם, אז הוא יביא אותו עם פירוש ערך, הוא בודק בספרות הגאונים, והוא גם מביא את כל המקבילות בכתבי הרמב״ם, ולפי זה הוא מנסה לפרש אותו. זה כמעט ההפך מכל הבריסק שגדלתי עליו, בסדר? אני אומר לכם את האמת, בסדר? אז הרב רבינוביץ' בגדול רוצה לטעון שכמוך בצלל, אבל הוא רוצה לעשות בזה קניץ', קצת לשפר, בסדר? הוא רוצה לטעון שירק שהחיתוך שלו מכשיר אותו לבישול, הוא הירק שאסור לחתוך אותו, אבל אתה לא חייב לחתוך אותו כדי לבשל. שומע? למה הוא הוריד את הצורך שזה לא חייב להיות רק כשאתה באמת רוצה לבשל? כי הוא לא הצליח להבין, אז למה הוא לא כתב את זה בהגדרה של המלאכה? אבל יש פה שאלה, אני לא מסתיר, בסדר? אני חושב שהשאלה יותר טובה מהתשובה, בסדר? כאילו פתאום רואה שזה נעלם, כן, וכן, בוא נמשיך.
וכן הנושא רצים ליהנות מהסורת שלהן, או ששף לשון של מתכת חייב משישוב כלשהו, אבל המחתך עצים אינו חייב עד שיתקק מהם כדי לבשל כגרוגרת מביצה.
כן, אז נושא רצים, נראה לכם שזה סלי צילטי? אבל מה הוא הוסיף פה? שמתם לב?
ליהנות
בנסורת. למה ליהנות בנסורת? כי אם אתה סתם מייצר נסורת, אז מה נגיד?
צריכה לגופה.
אז זה מלאכה ש... אבל הרב פוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים.
מקלקל.
מה?
מקלקל.
מקלקל? אני לא יודע, אבל שימו לב, בירק הוא לא כתב כדי לבשלו, אבל הוא כותב משהו מאוד דומה בנסורת, שאתה רוצה את הנסורת. כלומר, טוב, עכשיו הסיפור הזה חוזר בפרק כ"א, כי לפני שהוא יגיד את הדרבונונים, אז מה קורה בפרק י"א? הוא עוד פעם חוזר על ההגדרה של, הוא מביא את התולדה, שימו לב, פה הוא כבר לא אומר את האב, פה הוא אומר את התולדה, כאילו הוא מפנה אותך לפרק ח' ואז בזה נגזרים דרבננים, כן? אז מה ההגדרה פה? רואי, תוביל אותנו, תוליכנו קוממיות, כן?
כ"א?
כן, המחתך.
המחתך את הירק דק דק כדי לבשלו, הרי זה תולדת תופן וחייב.
כן, אז שימו לב, מה הוא נזכר להגיד פה? שכשמחתכים ירק, אז הוא חייב להיות מה?
דק
דק. וכדי לבשלו. אז תראו, זה ממש סנדוויץ', נכון? זה תנועת מלקחיים. פרק ז' אומר מעט מעט לבשלו. פרק כ"א אומר דק דק כדי לבשלו. ופרק ח' במקום אולי הכי מרכזי, איך אומרים? בתקבולת החייסתי, כאילו בקנה של המנורה, הוא רק כתב ירק תלוש. מחתך. אז יש להניח שצריך דק דק לפי הרמב״ם?
כן.
כן. יש להניח שצריך כדי לבשלו לפי הרמב״ם? אבל בפרק ח' זה לא כתוב, בסדר, אבל ככה יש להניח. לפחות ככה רבנו, הרב רבינוביץ' חושב, בסדר, אבל לא רק הוא, כן.
הרב, לא, אם אמרנו
שבתקופתם
ירקות היה בעיקר בשביל
לבשל,
והרמב״ם כן לא הקפיד לכתוב את זה בכל מקום, אי אפשר להניח שהוא כן כותב את זה, זה סתם כי זה מה שעושים עם ירקות, או שזו דרישה.
אתה בעצם אומר...
לא נראה לי סביר להניח שהרמב״ם פשוט משמיט משהו שהוא חשב שהוא דרישה עיקרית, כאילו, למלאכה. כן,
מצוין, אתה בעצם אומר, בוא נסתכל על הדברים הפוך, מכירים בהייטק את הדבר הזה? אנשים ננעלים בתבניות חשיבה. אז אחד מהדברים שהם אלופים זה לרענן חשיבה כל הזמן. אז מה עושים? זורקים מחדש את כל הקלפים על השולחן, אומרים בוא נארגן אותם מחדש, כן? בדרך כלל אתה כבר תקוע באיזה מבנה, כן? אתה אומר בוא נזרוק את הכל על השולחן, ומה ננסה לעשות? מישהו מכם היה ביום של הישיבה בקיסריה? נכון שהם ניסו לעשות לנו את זה שם? הם הצליחו את האמת. הלאה, למה אתה מגלה את הסודות? נשארנו אותו דבר, נכון? בגדול, בגדול, כן. אז הלכנו לקיסריה, אתם יודעים מה אני מדבר בכלל? הלכנו לקיסריה וניסינו לדמיין שהישיבה היא חברת הייטק. כידוע, הישיבה חזקה בדמיון. כן, בסדר. לא, יש לנו דמיון. כשהייתי באותניאל בכלל, יש שם רמים שלמדו לדמיון מודרך וזה, חבל הזמן, כן. אוקיי, אז... אז אתה זורק את הכל על השולחן, ומה אתה מציע, רבנו? מה אתה מציע?
לא, אני אומר, הוא שבעצם כדי לבשלו של הרמב״ם הוא משהו תרבותי, אז שהיה לנו פה. זה מסביר גם את זה שיש מקום שהוא לא כותב את זה. זה לא משהו חיוני למלאכה.
כן, אני שומע, אני אגיד את האמת, אני שומע ממך צליל של מה שמאוד מפריע לי, אבל אני אגיד לך, ננסה ביחד לבדוק איך בודקים את זה. הכי מפריע לי שהוא היה צריך את ההגדרה הכי מדויקת לתת בפרק ח'. זה כאילו ברור לי שזה נכון, לא? כאילו פרק ז' זה דוגמה, ופרק ח' זה הפניה, reference. אמרנו ככה, עכשיו לפי כך. אז דווקא בפרק ח' לא תכתוב את הדבר החשוב הזה, כאילו, לכן, כאילו... בדיוק, מה שאני אומר, אני רוצה לחשוב, אני לא בא לכפות דעה, אני בא לחשוב ביחד, מה עושים עם רמב״ם שכתוב בצורה כזאת, שהוא פיזר את זה, כן? אבל בוא נראה את הלפי כך, בסדר, בוא, לפי כך מה?
לפיכך אין מרסקין לא את השחת ולא את החרובין לפני בהמה, בין דקה בין גסה, מפני שנראה כתוכן.
יש לי שאלה, למה זה רק נראה כתוכן? למה זה לא באמת תוכן? כאילו, מה חסר במרסקין שחת וחרובין? מה חסר שהוא רק נראה כתוכן והוא לא תוכן ממש?
המשך הפעולה
הבאה כאילו. מה זה?
ההמשך שאני לא עושה זה לשם משהו.
אז בוא נמשיך את ה... אז מה אתה אומר? אולי מה חסר? שהוא לא כדי לבשלו? הרי זה מרסקין. לריסוק זה דק דק? אני שואל. כן או לא?
כן.
אני חושב, לא? יש פה מישהו שחושב אחרת שיגיד. לא להירדם, בסדר? יש פה מישהו... עוד מעט נגמור, אל תדאגו. יש פה מישהו שחושב אחרת שמרסקין זה לא דק דק? לא חושב. אז ככה, אז מרסקין זה דק דק. אז למה זה רק נראה כתוכן? אז מה התשובה צריכה להיות? כדי לבשלו, בוא נגיד ככה, אז האם כדי לבשלו זה הכרחי או לא הכרחי, על רואי? וואו, זה הכרחי מאוד, בוא נגיד אחרת, למה כאן היה צריך לדייק כל כך בהגדרה?
פה זה לא בהגדרה צריך, זה לא ברור.
כן, אבל למה הוא היה צריך לדייק כל כך בהגדרה של התולדה? הסיבה שהוא היה צריך לדייק היא, כי לפי כך, אם נשאל, אז מה יאסר מכוח זה? צריך לאסר משהו שיש לו חלק מהתכונות של תוכן, אבל הוא חסר חלק אחר. אם אני בעצם משאל, נורא מזכיר, סליחה שלא הייתם, שלמדנו על רשויות, זוכרים? ששניים מגדירים של רשויות, ומדאורייתא, וכדי להיות אסור מדרבנן, צריך אחת מהתכונות. זה אותו מבנה חשיבה, כאילו, אם יש לתוכן שתי הגדרות, דק דק כדי לבשלו, אז מה קורה במרסקין? זה דק דק, אבל זה לא, כדי לבשלו. ואם כך, לכן, מצד אחד, זה נראה כתוכן, כי יש לו את התכונה של דק דק, אבל זה רק נראה, כי זה לא כדי לבשלו, כי הבהמות, כידוע, מה מבדיל בין האדם והחי? שהאדם מבשל, ובעלי החיים אוכלים מהטבע, לא, נכון? אז אי אפשר להגיד שזה לא משמעותי, כי הכדי לבשלו זה הדבר שבגללו זה לא תוכן, אלא רק נראה כתוכן, כן? לעומת זאת, מחתכים את הדלויים לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים. שפה, כן, כן, בצלל.
אולי בגלל זה בפרק ח' הוא לא כתב את, לא כתב לא דק דק ולא דק דק, כי בכל מקרה אתה נראה כתוכן, אתה חייב בכל מקרה.
כי בכל מקרה זה אסור, אתה אומר.
כן.
כן, אוקיי. כלומר, מה בעצם מתברר? שאם אתה תוכן דק דק לא כדי לבשל, זה עדיין אסור מדרבנן. אני שומע, כן, יפה, וכדאי לשים לב, זה ברור שההגדרה הזאת קריטית. אחרת לא מבינים את ההלכה הזאת. בוא נעבור לבא. ופה כן, המילים כל כך מדויקות, רבנו הגדול. פה אני אומר תודה, כן? כי לרסק אסור, למה? כי רסק מה הוא? הוא דק דק. נכון? לכן הוא אסור מדרבנן. רמה, אתה איתנו? יופי. לעומת זאת, כאילו אני מניח שזה לא פשוט לחזור מהבידוד לתוך ההמולה הזאת, כן? כן, בסדר. ולחתך, מה קורה בחיתוך? זה לא מה? זה לא דק דק וזה גם לא מה?
זה
גם לא כדי למשלו, לכן זה מותר בדיוק, אבל מחתכים את הדלויים לפני הבהמה, לפני הכלבים, שאין תחינה בפירות, ופה איזה, ראיתם את הבלגן הזה, אין תחינה בפירות? נכון? יש פה איזה פרי שראיתם?
תלוי לפי מי.
אז מי פה יכול להיות פרי? חרוב הוא פרי?
כן, כן.
בטח. דלת, דלויים זה פרי?
יש עושים שכן.
זה פרי אדמה, למה זה לא פרי? זה לא פרי עץ, נכון? שמים לב? זה לא ירק, זה לא ירק, שימו לב, אבל זה פרי. אנחנו לא רגילים לקרוא לזה פירות. אנחנו קוראים לכל מה שבאדמה, ירקות. אני אומר לך, סופר, אני רוצה הזמנה של פירות וירקות. בדרך כלל בעברית שלנו, תגידו לי אם אני טועה, אבל הפירות זה הכוונה פירות העץ, וירקות זה כל מה שגדל מהאדמה, לא? אבל תלמדו משנה ברכות פרק ו', יש פרי העץ, יש פרי האדמה, יש ירק. רבי יהודה למשל במשנה ברכות אומר שעל ירק אי אפשר לברך בורא פרי, למה? כי זה לא פרי. ולכם מה מברכים, זוכרים אולי? בורא מיני דשאים, כי זה דשא, זה ירק, כן? אז עכשיו, מישהו, המגיד משנה, מה יש לו להגיד על הרמב״ם פה? שא', הוא לא מבין את מה זה מפרש, מה הוא רוצה להגיד, וגם מה הוא מעיד, שמה יש לו? הוא מעיד שבקצת ספרי רבינו ראיתי שאין תחינה אלא בפירות, ובקצתן שאין תחינה בפירות, ולא הבנתי אחת מן הנוסחאות, אבל הראשונה נראית יותר. אני רואה את השעה וזה, אני לא אריך את כל הדרך, אבל בואו פשוט ניגש ישר, מה כנראה נכון. קודם כל בדקנו בכתבי העת של הרמב״ם, שמתי את זה בסוף, ראיתם? אצלנו לפחות אין אף ספר שגורס שאין תחינה אלא בפירות. כולם גורסים אין תחינה בפירות. זה די ברור שהמגיד משנה מגלה את הסוד. היות ולא הבינו מה זה אין תחינה בפירות. איך זה קשור להלכה שמדברת על דלויים וזה? לא הבינו פה כלום. אז משום מה תקנו שאין תחינה אלא בפירות, וגם המגיד משנה העדיף את, את הגרסה הזאת. כלומר, אני אקח אתכם לקורס למתחילים בפילולוגיה, ששני נוסחים, שאחד מובן יותר ואחד מובן פחות, אז מי כנראה, אז האוילם יעדיף את מה שמובן יותר, ואלו הפילולוג ויגיד כנראה שהוא מובן יותר, ולכן הגיעו אליו, אז עדיף מה שנקרא בלטינית, סליחה, על המונח המקצועי, לקטיו דיפיקיליור, כאילו אני מעדיף את הקשה, הקשה עדיף, דיפיקולט, דיפיקיליור זה בעברית הקשה עדיף. אתם יודעים מי אמר את הכלל הפילולוגי הזה? רבנו תם בהקדמה לספר הישר, רבנו תם כותב, אין המגיעים מגיעים הגעה של סתם. כאילו, אתה לא תהפוך טקסט מובן לטקסט לא מובן, נכון? צריך להיות מטומטם לעשות את זה. אתה לוקח טקסט לא מובן, והופך אותו למובן. אז כנראה הבינו, לא הבינו מה זה אין תחינה בפירות, ולכן מה העדיפו להגיד שאין תחינה אלה בפירות. שימו לב, זה הופך להיות כאילו מהפך את כל המשפט. ההנחה היא שמה שמתואר פה זה לא פירות. ולכן מה? ולכן אין תחינה. אני רוצה לחזור למה ששאלנו קודם. למה לרסק שחת חרובין? זה לא תוכן. מה, ריסקת אותו, כן? ריסקת אותו, אז למה זה לא תוכן? אז מה כנראה אין תחינה אלה בפירות מסביר? בגלל שזה לא פירות, לכן זה לא תחינה. מה לא מוסבר פה בכלל? למה אין תחינה אלה בפירות? למה הכוון הפירות, כן? באמת אין תחינה אלה בפירות, זה נכון? כאילו, יש לי שאלה מאוד פשוטה. בשף מתכת יש תחינה, אז מתכת זה פירות? סלי צילטי אמרנו זה עצים. ועצים זה פירות? זה ברור שהנוסח הזה הוא לא יכול להיות נכון, בסדר? זה לא מה שכתוב בספרים וכו', נכון? אז הנוסח כנראה, לא כנראה, הנוסח הוא שאין תחינה בפירות. במילים אחרות, המקרים האלה מתוארים כפירות. כמובן שמאוד קשה להגדיר נבלה כפירות, בסדר? אבל הם מוגדרים פירות, וזה הנימוק למה אין פה מה? למה זה לא תוכן? למה זה רק נראה כתוכן? בסדר? עכשיו, גם צריכים אולי להגיד, אם זה נכון מה שנאמר קודם, שמחתכים את הדלויים, זה בגלל שלא ריסקת בכלל, בגלל שזה רק... אז אולי אפילו אין תחינה בפירות, בעיקר מסביר את מי? את שחת וחרובין, הם באמת, אפשר לקרוא להם פירות, בעיקר לחרובין, נכון? אז הרב רבינוביץ' מה שיש לו להגיד, מישהו יכול להסביר לי מה ההבדל בין פירות ולא פירות? למה אין תחינה בפירות? כלומר, אם אתה לא פרי, יש תחינה, אם אתה פרי, אין תחינה.
פירות לא צריכים בישול.
מצוין, זה מה שהרב רבינוביץ' אומר, כן? פירות, הוא טוען שבכתבי הרמב״ם פירות זה דברים שלא מבשלים אותם. שהאמת, רוב פירות האילן, אם זה הולך על פירות, באמת לא מבשלים אותם, נכון? יש ריבת חרובים, שוקולד חרובים, אבל...
חרובים
אפשר, אני יודע, כן. בבית הקודם שלנו היה לנו עץ חרובים, זה רק מלכלך, בסדר? נורא, בסדר? למיכל אשתי יש איזה חיבה לחרובים, אבל בבית הנוכחי עברנו, שדרגנו ללימונים, זה הרבה יותר טוב, בסדר? גם חומוץ. כנראה שזה מה שהרמב"ם מתכוון, שאין תחינה בפירות, הכוונה שפירות הם רואים לאכילה, ולכן אין תחינה בהם. או נגיד זה בצורה פשוטה, לא צריך את הרמב"ם חושב שהדין הוא כדי לבשלו, ולא צריך, כשאתה מרסק לבהמה, זה לא כדי לבשלו, ולכן לא. ולכן כאילו חייבים להגיד על רועים, בסופו של דבר מה חייבים להגיד? שכנראה כדי לבשלו הוא מה? הוא נורא משמעותי. כלומר, אם אני בא לתחום את התיחום של תוכן, ואני שואל את עצמי, האם אסור לחתוך, 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 אז התשובה היא, כשהחיתוך הזה הוא פעולת הכשרה, אז הוא הדבר הזה יהיה אסור. אבל אם סתם ככה לחתוך דברים בשבת, זה מותר. זה כמובן מגביל את הכל. עכשיו, הביא פה הכסף וישנה, ראיתם את התשובות של הרשב"א? אז אפשר לראות את התשובות בפנים, בסדר? בהקשר הזה אני אזכיר, ואני רוצה לספר לכם סיפור יפה, ונחתום בסיפור יפה, בסדר?
נחתום דבר תורה
על הפרשה. ברור, יש גם משהו על הפרשה, שאני לא אוהב להעיד על עצמי אם הוא יפה או לא, הסיפור אני יכול להעיד שהוא יפה, כי הוא לא עליי, אבל דבר תורה זה מחשבות שלי, אני כבר לא יודע, בסדר? האור זרוע פה, ראיתם שהוא תוקף את הרמב״ם חזק? אור זרוע תוקף את הרמב״ם. אור זרוע הוא מבעלי התוספות בגרמניה שהוא משתמש ברמב״ם. אז אור זרוע תוקף את הרמב״ם חזק. הוא אומר, הוא לא מבין על מה הרמב״ם מדבר בכלל. יש תחינה בפירות, והוא לא יודע על מה הוא מדבר, כן? הרשב״ם מדבר על פירורי לחם לפני תרנגולים, אז דיברנו קודם על פירורי לחם, שאין תוכן אחר תוכן. התשובה של תרומת הדשן, התייחסתי עליה בשעתו ב... כאילו, אני רוצה להגיד, כאילו, מה שני היתרים שניתנים פה? בסדר, אני רוצה לסכם. סלט בשבת, בסדר? כלומר, אז דבר ראשון ראינו כדי לבשלו. אז אולי סלט בשבת יהיה מותר, נכון? עכשיו, דבר שני בסלט זה, אם אתה לא חותך אותו דק-דק, אז גם יצאת מזה, נכון? אבל הרשב"א הכניס פרמטר אחד, והתרומת הדשן פרמטר שני, חשוב לי שנראה את צורת החשיבה, היא כאילו משלימה את התמונה שניסיתי להתחיל אותו בשיעור הכללי. הרשב"א טוען שגם בתוכן יש היתר של מישהו ראה אותו בפנים? אז אני מספר ואני רוצה שתחפשו את זה אחר כך, היתר של האלתר. זוכרים שלמדנו בבורר על היתר לאלתר? אומר הרשב"א אותו דבר בתוכן, אם אתה חותך בתוך כדי אכילה זה מותר. שאתם כבר מבינים גם את ההיגיון, מה ההיגיון? שתחינה זה כדי להכשיר אותו למשהו. אם אתה תוכן אותו ואוכל אותו, אתה חותך את האוכל על הצלחת ואוכל, אז אתה לא מכשיר אותו לשום דבר אחר. אתה אוכל, ככה אוכלים, בסדר? כמובן, איזה שאלה חזרנו שהיה בסוף השיעור הקודם? מה ההגדרה של? של לאלתר. אבל מזה נובע היתר שאם אתה חותך את הסלט סמוך לארוחה, אז אני אומר, אם אתה חותך עבה עבה, לא דק דק, אז זה לא זקוק לאלתר, זה פשוט לא מוגדר כתחינה, כי תחינה היא דק דק, אבל אם אתה מכין אותו לאלתר, זה אותו חשיבה כמו כדי לבשלו, בעצם אומר, אם הוא במסגרת הסעודה, ואני צריך לתחום מה מסגרת הסעודה, אז הדבר הזה מותר, כן? אבל כמובן, את הסלט מכינים לפני האוכל, כן? לכן אני חזרתי לשאלה, כמה זמן סמוך לאוכל נחשב? לאלתר, אבל שימו לב, זה צורת החשיבה. לקחו מבורר את היתר של בורר, ואמרו, בוא נעביר אותו לאיפה? גם לתוכן. אני רוצה קצת להסביר את זה. כשראינו את הדעות של אולה וזה, ושל רבא או רב חיסדה, בסדר? בבורר, וצעקו לו, אבל באופה לא יהיה אותו דבר. מה בעצם אני מתחיל לגלות? אני מתחיל לגלות שיש מלאכות מסוימות, שכשהן נעשות בקונטקסט מסוים, בהקשר מסוים, אז אני אומר, זה לא עושה את המלאכה, אתה אוכל, אתה משתמש, נכון? יש מלאכות שאני לא אומר את זה, באופה אני לא יכול להגיד, אתה אופה ומיד אוכל, אז אתה אוכל. זה גם ברור למה, כי פעולת האפייה היא בהגדרה, אף פעם לא תהיה פעולה של אכילה, אף פעם לא יכולה להיות, אפייה היא פעולה נפרדת. גם אם אתה תופה, תוציא מהתנור, תעשה פו ומיד תאכל מהר, בסדר? לא תשרוף את הפה, כן? אבל בתוכן, בבורר, עכשיו, שאנחנו יכולים להגדיר איפה, זה, איפה כן ואיפה לא, עכשיו, תרומס הדשן עשה אותו דבר מבחינה מתודית, פשוט במקום להעביר את לאלתר, אז מי הוא העביר? את החבר הטוב שלנו, איך קוראים לו? גידול לקרקע, בסדר? בעצם מה טען תרומת הדשן? שתוכן מוגבל לגידול לקרקע, ולכן מי שיש לו זקנים בבית שאין להם שיניים, זה הזכרתי בשיעור כללי, שפעם לא היו שיניים לאנשים, שתדעו, ממש. אתם לא מבינים את הדבר הזה שכולנו פה עם פה מלא שיניים. אנשים לא היה להם שיניים. אז הוא מתאר, אז מה הוא אומר? אם זה לא גידול לקרקע, אז מה הדין? אין תוכן, או בואו נתרגם את זה למטבח. אתם רוצים להרסק ביצה, רוצים מותר בשבת, כאילו אפילו עם כלי, כי זה לא גידול לקרקע. אז אני מסיים, הדברים מובנים? כלומר, אתם רואים את הקו, הגמרא במפורש במלאכות מסוימות, שמה את התיחום, ומה התנועה שמתרחשת אחר כך בראשונים, בתרומת הדשן, שהוא כבר שלהי הראשונים, כן? הם לוקחים תירים שנאמרו במלאכות מסוימות, ומה הם עושים? הם מרחיבים אותם. מצד שני, לא הכל עובר לכל המלאכות, כי באופה, תמיד תזכו בגמרא בעין ד', באופה מה אומרים? באופה בו ביום חס ושלום, אופה פחות מכשיהו חס ושלום, זה לא עובר. אבל מה זה מלמד? שזה לא רק, ברמב״ם זה תקוע רק איפה שזה נאמר. אבל מה קורה במי שמוציא אותו? כי זה חושף הצו חשוף של הלכות שבת. מה בעצם הצו החשוף הזה? שאני לא יכול שהתולדה תאסור לי מה? לאכול ולנשום ועוד כל מיני דברים. אז אני מחפש הגדרות שיגידו מתי אתה תוכן, מתי אתה אוכל, מתי אתה בורר, מתי אתה אוכל. בסדר? זה מובן, אני רוצה שתתחברו למתח הזה. המתח הזה לעניות דעתי לא נגמר. אז הסיפור הוא שאני בא בבית של בריסקרים מחמירים, אני ממשיכת לגעת ברוח של החומרות שלא דיברתי שם, אבל בלכות שבת היה להם קולות. אחת מהקולות שהיה להם זה, שהם אימצו את התרומת הדשן הלוכל למייסה, שאם זה לא גידול לקרקע, מותר אפילו בפומפייה לרסק אותו בשבת. כן, אני עושה פרצוף, גדלתי אצל חילונים כמעט, נכון? וככה, אספר לכם את הסיפור, אמא שלי סיפרה לי, בשנות ה-60, היא נכנסת לבקר את סבתא שלה, רבנית סולובייצ'יק. בסדר? אמא של הרב סולובייצ'יק, קלה של רב חיים מבריסק. והיא רואה אותה, אישה סקנה, בת 80 ומשהו, חותכת כבד עם סכין ככה, עיניים כבר לא משהו בגיל הזה, חותכת, אז היא אומרת לסבתא, למה את לא משתמשת בפומפייה עם הכבד, כמו שאבא מתיר? אבא שלה היה תמיד חכם רציני, בסדר? אז היא נהנחה ואמרה לה, הבריסקרים האלה, שהתחתנתי איתם, לא לקחתי את החומרות שלהם, ואני גם לא לוקחת את הקולות שלהם. אוקיי? אז אני מקווה שהדברים ברורים על תוכן, בסדר? מה אנחנו עושים בשבוע הבא? האמת שאני עוד לא יודע, בסדר? מצד אחד, אמורים ללמוד מבשל, אני האמת לא מצליח להבין את זה, איך אפשר ללמוד מבשל בשתי השורות של עין ד' שכל מבשל נמצא בפרק קירה. אני לא מצליח להבין, אז אני לא יודע מה נעשה. ולש. אז נראה, בסדר? אתם סומכים עליי שאני אחליט? סבב, אז משהו על פרשת שבוע, בסדר? משהו על הקרובים. כן, מה זה קרובים? הם בקודש הקודשים מסמלים את הקשר בין עם ישראל והקודש ברוך הוא. אז מה זה קרובים? אז אני רוצה לצטט לכם את הרב קשר. תמיד חכם גדול. הרב קשר כותב, המילה קרובים היא מן המילים הבודדות בתנך, והתרגומים כולם מתרגמים קרובים בלי שום פירוש. כלומר, כשהתרגומים מתרגמים קרובים, הם פשוט כותבים את קרובים בשפה שהם מתרגמים אליהם, הם לא מתרגמים את המילה, כי זה כמו שם, שם לא מתרגמים שם, נכון? והוא מסביר למה, משום שאין לנו יודעים, ברור, שורשה, מהו מהותה, תבניתה וצורתה, לא יודע מה זה, ככה הוא כותב. אבל רש"י בשמות כן יודע מה זה, וזה על פי גמרא בסוכה, שזה גמרא אמת פילית, רש"י כותב, קרובים דמות פרצוף תינוק להם. על מה זה בנוי? גמרא בסוכה אומרת, מי קרוב? אמר רבי אבאו, כרביה, שכן בבבל קוראים לי נוק הרביה. הקף, הופכים אותו לקף הדמיון. רביה זה ילדים, וקרובים זה כמו רובים, זה כמו ילדים. השכינה מדברת מבין שני קרובים, שמה יש שם? אז תשמעו את בעל הטורים על הפסוק, קרובים, כרביה, כנער ישראל ואוהבהו. מה שבעצם הקרובים באים לסמל, זה מערכת יחסים שיש בתוכה אהבה. ומה שהצורת הקרובים מסמלת, זה יסוד גדול בעבודת השם, שהמפגש הזה בא מאיזה מקום שבו אנחנו ילדים. כאילו, כשאני עומד לפני השם, איך אני רוצה בעצם לעמוד לפניו? כמו ילד שמתרפק על אמא שלו, שאני אומר לכם, התינוק לא יודע מה זה אמא, לא יודע שהוליד, הוא לא יודע כלום, הוא רק יודע שיש מישהי, שכשהוא יפקה בלילה, אז מה אמא תעשה? היא תאכיל אותו, תבוא אליו, תחבק אותו, תנשק אותו, תחתל אותו, נכון? וכאילו, יש פה איזה מסר, שאנחנו צריכים כאילו לעמוד לפני ריבונו של עולם, כמו ילד, אני רוצה את הדבר העיקרי להדגיש, בלתי מותנה, בלי פלסף, פשוט נקודת מוצא. אבל האמת, שיש בגמרא, גם דעה אחרת, גמרא ביומא, בדף נ"ד, שם הגמרא אומרת שזה היה דמות של נער ונערה, לא פחות, זה משהו מדהים, הגמרא הזאת. הגמרא אומרת שאמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם הפרוכת, מראים להם את הקרובים, שהיו מאורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר או נקבה. כל מדבר על אהבת ילד לאמו, אז מדובר פה על אהבה שהיא בין בני זוג, שזאת אהבה בשאלה יותר, היא אהבה אחרת לגמרי, גם אהבה מבחירה. ואולי בעצם הסיפור שעולה פה, שמערכת היחסים שלנו עם ריבונו של עולם, יכול להכיל את שתי הדעות, כלומר, אני פונה בעיקר לשיעור ד' אבל לכולנו, כן? כי אנחנו מקבלים מילדות כל מיני תפיסות עולם, תמונות עולם, בעצם בעיניי ההתקשרות הגדולה לעבודת השם מתחילה לא מפלסופים, וזה מתחיל שככה חיים, שככה חיים בבית. הבית מתפללים, זה לא מתחיל מהסברים, זה מתחיל מחיים. אבל כשמתבגרים, כשהופכים לנער ונערה, זה גם לא בריא שרק יש את התפיסות הצעירות, כי התפיסות האלה הן תפיסות שלא מביאות את העומק שאנחנו מפתחים, את הכוחות שמתפתחים בנו, הכוחות האהבה שמתפתחים בנער ונערה, הן כוחות אהבה עם עוצמות גדולות, כן? ורבינו הרמב״ם, כשהוא בחר בסוף ספר אהבה לדבר על אהבה, איזה דימוי הוא בחר? שיר השירים, הדימוי של נער, נער ונערה. אז אני מאחל לנו, נדע להכיל את הרב פנים של הקרובים, גם ילד של אמא, וגם להביא לידי ביטוי את כל העומק והעוצמה. שלום, שלום.